נכבד את הרב אליעד. הרב אליעד איתנו? נכבד את הרב אליעד לומר מהדברי תורה.
שלום שלום.
שלום וברכה.
רשות מורנו הרב, ראש הישיבה, רשות הרבנים, רשות האברכים, בחורים, בוגרים, ציבור קדוש. נקדים ונאמר שאם הדברים פתאום בגלל הזום וכדומה לא מובנים, יהיה איזה כל מיני סיבוכים, אז נא לומר שלא אדבר לעצמי. פעם קראתי על איזה קהילה יקית, ככה של קהילת יוצא גרמניה, שהיה להם כלל שכשמישהו קורא בתורה, אז גם אם הוא טועה לא מפרים לו באמצע הקריאה. באים אליו אחרי הקריאה ומהירים לו, שידע לפעם הבאה. אבל באמצע הקריאה לא מפרים. אז פה אני מבקש לא להיות מנומס, אם אני ככה פתאום יוצא שאני מדבר לעצמי נא להעיר. גם נגיד את הדברים ככה בקצרה, זה בחינת לבוד, כולם פה ברוך השם תלמידי חכמים, נגיד את הדברים ככה בזריזות, ואתם כבר תעשו את ההשלמות הנצרכות. נדבר ככה מעט על חג הסוכות, ככה להראות שחג הסוכות, שמקורה מדאורייתא, אבל ללא התורה שבעל פה, לא היינו יכולים בכלל לחגוג את חג הסוכות, לא היינו מוצאים את ידינו ורגלינו. מעניין שהרמב״ם, בהקדמה למשנה, כאשר הוא בא רוצה לדבר על חשיבותה של תורה שבעל פה, אז איזה דוגמה הוא בוחר? הוא בוחר לדבר על חג הסוכות. הוא בא ולפני כן, הוא בא ומקדים את הברייתא בתורת כהנים, שדורש את הברייתא, וידבר השם אל משה בהר סיני. אז מה תלמוד לומר בהר סיני, כשמדובר על שמיטה, השנה שלנו, ולא כל התורה כולה נאמרה מסיני, אלא לומר לך, מה שמיטה נאמרה בכלליה ופרטה ודקדוקיה מסיני, אף כל המצוות כללנו פרטיהם ודקדוקיהם מסיני. כן, זה ככה שהתורה באה ועריכה וכתבה, וידבר השם אל משה בהר סיני. לבוא ולהגיד כמו בשמיטה, כך גם בשאר מצוות. לבוא ולמד שתורה שבכתב ותורה שבעל פה כרוכין ירדו מן השמיים. ואי אפשר להפריד בין זה לזה. ואז הרמב״ם בא ועובר לדוגמה של מצוות סוכות, הוא בא ואומר, והנה לך משל, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, בסוכות ישבו שבעת ימים, זה הפסוק בתורה, אבל אחר כך באה התורה שבעל פה ובא ופרטה מה הכוונה. בא ואמרה, אחר כן הודיע שהסוכה הזאת חובה על הזכרים, לא על הנקבות. ושאין החולין חייבין בה ולא הולכי דרך, ושלא יסיכוך אלא בצמח הארץ, ולא יסיכוכנה בצמר, ולא במשי ולא בכלים, אפילו מאשר תצמח הארץ, כגון הקסתות והקרים והבגדים, והודיע שהאכילה והשתייה והשינה בכל שבעה חובה, ושלא יהיה בחלה פחות משבעה טפחים אורך על שבעה טפחים רוחב, ושלא יהיה גובה הסוכה פחות מעשרה טפחים. כן, וכאשר בא הנביא עליו השלום, דיינו משה רבנו, אז ניתנה לו המצווה הזאת פירושה, וכן ה-613 מצוות הם ופירושם, המצוות בכתב והפירוש על פה. אז הרב נתנו פה רשימה של כמה וכמה דברים, לבוא ולהראות שלקיימת בסוכות ישבו שבעת ימים בלי התורה שבעל פה, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. אני מקווה שאני מצליח להעלות אתכם, כי זה באמת ככה המטרה, לבוא ולהראות איך זה שבלי תורה שבעל פה, אז אי אפשר לבוא ולקיים את התורה שבכתב, והרשימה שהביא פה הרב זאת רשימה שהיא קצרה. על חג הסוכות יש עוד כמה וכמה דינים, נאמר רק חלק מהם, חלק קטן. יש לנו גם דבר שהרמב״ם לא הזכיר זה שסוכה חייבת להיות תחת כיפת השמיים, אומרת המשנה, עושה סוכתו תחת האילן כאילו עשה בתוך הבית. ויש גם משנה הראשונה במסכת, שסוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, אז היא פסולה. כל זה דברים של ממש דיני תורה. ויש עוד ברייתא בדף ו' במסכת סוכה, ששתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח. ויש לנו את דברי רב ששיעורין, חציצין ומחיצין, זה הלכה למשה מסיני. אז מה זה מחיצין? הגמרא מסבירה שזה גוד ולבוד ודופן עקומה, ולא נצטרך להסביר, כי ברוך שפה כולם פה תלמיד. רגע, הנה, בסדר, שומעים? ניתקתי את עצמי?
שומעים, שומעים.
זה רק לגבי הסוכה עצמה. יש לנו חוץ מהסוכה, יש לנו את ארבעת המינים. התורה אומרת, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עצבות וערב נחל, ושמחתם וכו'. אז גם כל הזיהוי של ארבעת המינים, ללא תורה שבעל פה, לא היינו יודעים בכלל מה התורה מצווה. אם זה קודם כל עצם הזיהוי של ארבעת המינים, פרי עץ הדר, זה יכול להיות קלמנטינה, יכול להיות אשכולית, יכול להיות הרבה אפשרויות, כל מיני פירות הדר. ויש לנו מסורת מתורה שבעל פה שלנו ממשה רבנו, דור אחר דור, שזה דווקא האתרוג, ושכתוב כפות תמרים, איך יודעים שזה דווקא עלולה, ולא לקחת איזה כף תמרים עם הפירות התמר עצמה, אז זה גם, זה דבר שהוא מתורה שבעל פה. ענף עצבות, הגמרא באה ודן על מה מדובר, ואנחנו בסוף, אנחנו יודעים שזה הדס, יש כל מיני רמזים, גם על האתרוג של פרי הצדר, וגם על ענף עצבות, והגמרא הביאה כל מיני דרשות ורמזים, אבל ברור שזה מתחיל מתורה שבעל פה, וזה אל עצם הזיהוי, גם הכמות שלוקחים מכל אחד. אנחנו לוקחים לולב, לוקחים לולב אחד. ככה אנחנו, למרות שהתורה אמרה כפות מרים, לשון רבים. אבל מה? אבל אנחנו, בגלל תורה שבעל פה, לוקחים לולב אחד. וגם ענף עצבות, ענף עצבות, כמה אנחנו לוקחים, הלכה היא כרבי ישמעאל, שלוקחים שלושה הדסים, למרות שבפשט הכתובים זה ענף עצבות, מדובר על אחד. ובאים ולוקחים, שלושה ולא מסתפקים באחד. גם הגודל של כל דבר, שהלולב הוא צריך להיות ארבעה תפחים, הדס והערבה שלושה תפחים, האתרוג, כביצה, אם זה כאגוז, מחלוקת תנאים, אבל כל זה דברים של תורה שבעל פה. אז זה גם הסוכה עצמה, שראינו שזה ממש ככה חגיגה גדולה של תורה שבעל פה, גם ארבעת המינים, ועוד דבר מעניין, שזה דווקא בסוכות, זה ניסוך המים. ניסוך המים זה דבר שבמהלך השנה מנסחים דווקא יין, ובכל המועד סוכות יש דבר מיוחד, שיש גם ניסוך המים. וזו סוגיה בתחילת מסכת תענית, בדף ב' עמוד ב', יש שם כמה וכמה אפשרויות מהיכן, איכן זה רמוז בתורה, אם זה לפי רבי יהודה בן בטרה, לומד מהאיתור של מם יוד מם, ככה בקורבנות של חג הסוכות, אם זה רבי עקיבא, שבמקום שכתוב ונסקה, אז זה ונסחר, שזה מדובר חוץ מניסוך היין, גם ניסוך המים, אם זה רבי נתן, שכתוב אסך נסך, ואז צריך להיות כתוב נסך נסך, או אסך אסך, מה זה אסך נסך? בשני ניסוחים הכתוב מדבר, לא רק ניסוך היין, אלא גם ניסוך המים, ויש עוד שיטה של רבי נחוניה בקעת בית חורתן, שבכלל זה הלכה למשה מסיני, וזה דבר מיוחד במתי דווקא בחג הסוכות. אז זה גם הסוכה, זה גם ארבעת המינים, הזיהוי, הכמות, הגודל שלהם, וזה גם, ניסוך המים, שכל זה ממש תורה שבעל פה בתפארתה. ויש סיפור ככה מעניין, במסרת סוכה בדף ממחת, הגמרא אומרת, תנו רבנן, מעשה בצדוקי אחד, שניסך על גבי רגליו, ורגמו כל העם באתרוגיהן. כן, אותו צדוקי בא ואת ניסוך היין הוא קיים, כי זה דבר שהוא כתוב בה בתורה שבכתב, אבל בתורה שבעל פה הוא לא מאמין, אז את המה הוא פשוט בא ושפך, ניסך על רגליו, במקום לבוא ולעשות את הניסוך כהלכתו, וכל העם רגמו באתרוגיהן. אז ככה, פשט הדברים, שככה העם, שככה מתוך רגשות בריאים וככה נכונים, בואו מאוד נעלבו, מאוד נפגעו שככה מבזה את התורה שבעל פה, בואו ורגמו אותו באתרוגיהם. אבל שמעתי ככה בשם הרב חיים דרוקמן, שהוא בא והוא שואל, למה זרקו עליו דווקא את האתרוג? הרי האתרוג נכון שלא תשמיש קדושה, אבל הוא כן תשמיש מצווה, ונכון שלא לא, באמת, לא צריך לחבר אותו כמו תשמיש קדושה, אבל לבוא ולבזות אותו, לבוא לקחת את האתרוג ולזרוק ולרגום איזה מישהו, לכאורה זה לא מכובד. אם אתה רוצה, רצו לרגום אותו, אפשר לזרוק עליו בקבוקי קוקה קולה, אפשר לזרוק עליו שולחנות, אפשר לקחת את האייפון ולזרוק על אותו צדוקי. למה דווקא את האתרוג? מה העניין? אז ככה שמעתי בשם הרב דרוקמן, שהוא בא ומסביר, אמרו לו, את האתרוג הזה שאנחנו נוטלים, איפה זה כתוב? מי אמר את זה? מי ציווה? הרי התורה אמרה פרי עץ הדר. פרי עץ הדר, זה לא חייב להיות אתרוג? זה יכול להיות גמה, זה יכול להיות קלמנטינה, יכול להיות אשתולית, יכול להיות פירות הדר אחרים. אז את האתרוג הזה, את האתרוג שאנחנו באים ונוטלים, מי אמר אותו? איפה זה כתוב? מי ציווה עליו? אלא אמרו לו, תיקח את זה, תיקח את זה אליך. למה? כי אתה הרי לא מאמין בניסוך המים. למה? כי זה לא כתוב לך, נכון? אז אמרו לו, קח את זה חזרה, בוא קח את האתרוג ושישאר אצלך. זה ככה בא ודווקא זרקו עליו את האתרוג, בשביל להראות לו שמי שלא מאמין בתורה שבעל פה, אז אין לו ניסוך המים, אבל גם אין לו בכלל חג הסוכות. אין לו בכלל לא ארבעת המינים ולא שום דבר, וזה העניין של ככה חג הסוכות, שנכון שהתורה באה וכתבה וצוותה על זה, אבל בלי התורה שבעל פה, לא היינו יודעים בכלל כיצד לחגוג את חג הסוכות. בשותכם ככה בקצרה ככה נוסיף ונסיים, שדבר מעניין שאנחנו מסיימים את התורה פעם בשנה, וחוגגים דווקא בשמחת תורה, סמוך לחג הסוכות. לכאורה היה הרבה יותר מתאים לחגוג את שמחת תורה בראש השנה. שנה שלמה, קוראים בתורה, וסיום השנה, זה בראש השנה, אז לסיים. למה דוחים את שמחת תורה, למה סידרו את זה כך, שזה יהיה דווקא בצמוד לסוכות אחר סוכות, היה הרבה יותר מתאים בראש השנה, יש את זה כל מיני הסברים, הייתי איזה הסבר אחד ככה נחמד, שאומר זה בכוונה לא בראש השנה, למה? כי אם זה היה בראש השנה, השטן היה יודע מתי ראש השנה, ורוצים להרבב את השטן, שהשטן לא ידע מתי ראש השנה, לכן דווקא מזיזים את שמחת תורה ככה שלא יהיה בדיוק בראש השנה, אלא קצת אחרי. אבל ככה לענייננו, לא אפשר לבוא ולומר, שדווקא ככה יצא שרבותינו, ועם ישראל, בא ודווקא חוגגים את שמחת תורה צמוד לחג הסוכות, בשביל לבוא ולחבר את תורה שבעל פה עם תורה שבכתב. לבוא ולהגיד זה דבר אחד, זה דבר שהוא ביחד, כאשר באים וחוגגים את חג הסוכות, שזה מה הדוגמה שאתה נרמב"ם, בהקדמה למשנה, לראות מה זה תורה שבעל פה, שבלי זה אי אפשר לבוא ולקיים תורה שבכתב, לכן בא עם ישראל והצמיד את השמחה של שמחת תורה לחג הסוכות. וזה דווקא גם יוצא דבר יפה, שבשמחת תורה היה מקום לבוא ולעשות איזה יום לימוד, אתה רוצה לעשות שמחת תורה, שם מהבוקר עד הערב, להתכנס בבתי כנסיות, בתי מדרשות, ללמוד גמרא, לבוא לקרוא תהילים, לבוא וללמוד תורה, ומה עושים? כולם באים ורוקדים. וזה דווקא ככה, זה דווקא כשהספר תורה גלול וסגור, והיהודי בא ומחובק עם הספר תורה, והוא מראה שהתורה שבכתב שהוא חז והוא זה דבר אחד. כן, כי אותו יהודי זה עם ישראל, זה אותו תורה שבעל פה, זה הברכה שאומר השולחן ערוך, באור החיים בסימן קופלה מתת, אומר הברכה אחרי ברכת התורה מברכים, אשר נתן לנו תורת אמת, מה מכוונים? התורה שבכתב, וההמשך זה, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי העולם נטע בתוכנו, מי זה חיי העולם נטע בתוכנו? מי זה? זה תורה שבעל פה, זה החיי העולם שנטע בתוכנו בתוך עם ישראל, וזה אותו יהודי, זה עם ישראל, שלוקחים את הספר תורה, ודבוקים איתו ורקדים איתו, וזה מראה שדבר אחד, שתורה שבכתב ותורה שבעל פה לא ניתן להפריד ביניהם. שנזכה לשמחת חג, ככה כראוי, שנזכה לשמוח בשמחת התורה, שנזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן סלע.
אמן ואמן, חזק וברוך. ברוכים הבאים לכל מי שהצטרף בינתיים עוד. יישר כוח לכולם.
אמבר רמת על השטק.
שיר ביחד, נכוון יחד כולם, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, בעזרת השם, שנה, עוד השנה בירושלים הבנויה. ותבנה ומהרה ותגדל כבודו, גדל כבודו. ותבנה ומהרה ותגדל כבודו, גדל כבודו. ותבנה ומהרה ותגדל כבודו, גדל כבודו. ותבנה ומהרה וגדל כבודו, גדל כבודו. היה אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, גלה גלה כמוד, גלה כמוד, מלכות עלינו, עלינו מהרה. ותבנה ומהרה ותגדל, גדל כבודו. ותבנה ומהרה ותגדל, גדל כבודו. ותבנה ומהרה ותגדל כבודו, גדל כבודו. ותבנה ומהרה ותגדל כבודו, כבודו. איי, ותבנה ומהרה ותגדל כבודו, גדל כבודו. ותבנה ומהרה ותגדל כבודו, גדל כבודו. איי, אבינו מלכנו, גלה כבוד, מלכותך עלינו, עלינו. גדל כבודו, ותבנה ומהרה, ותגדל כבודו.
אברהם?
כן.
סליחה לאשראי, אפשר להוסיף עוד משהו קטן? זה להגיד תודה רבה לדוד אוחיון ולאברהם חקק על עכשיו על המפגש וגם על כל השנה. יישר כוח גדול על הכל.
שאלו, תודה רבה, יישר כוח. שאלו כמה פנו אליי לשאול אם אפשר לשאול את הרב שאלות, אז מוזמנים לשאול את הרב שאלות, ואז נזמין את הרב לומר דברי תורה. רק אם אפשר לא כולם ביחד, מי שירצה לשאול אז נסמן אותו לכולם, שכולם יוכלו לשמוע. כן.
אפשר לשאול שאלה?
מי זה רק?
טל נעים.
רגע, אפשר לראות אותך?
כן, רגע. שלום, מועדים לשמחה הרב, מועדים לשמחה לכולם, כל הרבנים, לכולם. רציתי לשאול למה סדר שלוש פיזים יוסף הוא אחרי משה ואהרון.
הסדר הזה הוא לפי המקובלים שיחסו לכל אחד מהאושפיזין אחת מהמידות האלוקיות שנזכרות בברך דוד, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והרות ככל בשמיים ובארץ. ובעצם הכוונה, לא כמו שרגילים לחשוב שהאושפיזין זה האבות והקדושים, הנביאים, הם בעצמם באים לסוכה, אלא המידות האלוקיות שקשורות עם אותם האושפיזין. ולפי זה המידה של יוסף, יוסף הצדיק, המידה שלו היא מידת יסוד, כולם זוכרים את זה מלאג בעומר ומאוד מקומות, אז מידת היסוד היא באה אחרי מידות הנצח וההוד של משה רבנו ואהרון הכהן. לכן לפי הסדר הזה סידרו את המושפיזין גם, אף על פי שזה לא הסדר של הזמן.
תודה רבה הרב.
הרב גבי, בכבוד.
מועדים לשמחה, שבוע טוב.
שבוע טוב.
רציתי לשאול לגבי חג סוכות, האם זה חג שאמור להיות בו חם או קר? בגמרא במסכת עבודה זרה הגויים יוצאים מהסוכה בגלל החמה והם בועטים בסוכה. אנחנו כמובן לא בועטים בסוכה, חלילה, זה ההבדל בין לבין אומות העולם. מצד שני, הגמרא כאשר מדברת על פטור מהסוכה, היא קודם כל מציינת את מי שיורדים גשמים, וזה כאילו האדון שופך בפניו של העבד, שופך מים. וגם בטור, כן, מובא שהטעם שהסוכות זה דווקא בתשרי, זה בשביל שלא ייראה שהמצווה היא טבעית. בקיץ כולם יוצאים לסוכות. אז רציתי להבין למה בעצם לכאורה גם אם תבוא רוח ותעיף את הסוכה זה גם כביכול אולי הקדוש ברוך הוא לא חפץ במצווה שלנו, או אם תהיה שמש חזקה אולי גם הקדוש ברוך הוא לא חפץ במצווה שלנו, וזה כמו ששופך קיטון. אבל נראה שחזל דווקא יחסו את העניין של הגשם לישראל ואת העניין של החמה שהקדוש ברוך הוא צריך חמה מן הרתיקה, ובגלל זה פטורים מהסוכה לאומות העולם. ובמידה וזה נכון, אז הייתי רוצה אם רב יוכל להסביר למה.
המהר"ל כותב ששני החגים העיקריים של ישראל הם בזמן ממוצע בשנה, שהוא לא חם ולא קר, גם פסח וגם סוכות. על פסח אנחנו יודעים שזה קובע את הזמן שלו, חודש האביב, שבשביל זה מעברים שנה. מהגמרא בסנהדרין משמע שגם סוכה שתהיה בזמן האסיף, כלומר בזמן שהוא סוף הקיץ ותחילת הזמן של הסתיו, בזמן שהיום והלילה שווים, זה מעכב, שבגלל זה צריך לעבר שנה. לא רק בגלל פסח, גם בגלל סוכות. יש מחלוקת שם, האם צריך שכל ימי חג הסוכות יהיו בזמן הסתיו, אחרי הקיץ, או לפחות חלק מהם. בכל אופן, ברור שסוכות לא צריך להיות בזמן הקיץ. זה צריך להיות בזמן שהוא עדיין לא גשם, כי חז"ל בתענית אמרו למה נקרא שמו יורה, שהוא מורה את הבריות להטיח גגותיהם. כלומר, שזמן בקשת הגשם ברור שזה אחרי סוכות. אז סוכות זה צריך להיות בזמן מעבר, שזה לא חמה ולא גשם. אם הקדוש ברוך הוא ממשיך את החמה, זה מראה שהזמן הקודם לא נגמר. עדיין לא השנה הקודמת שהייתה צריכה להסתיים, ושכעת אנחנו אוספים את הפירות שלה, היא לא הסתיימה. וזה לגויים, החמה אומרת שהם בעצם לא גמרו את התפקיד שלהם. האביב או הגשם, הוא בא לבשר את תחילת השנה החדשה. וזה מתאים לישראל, שהם רוצים לעבוד את השם, וכבר להתחיל את העבודה של השנה החדשה. אבל אי אפשר להתחיל את העבודה של השנה החדשה, בלי לקבל הדרכה והכנה מהקדוש ברוך הוא. כמו שאי אפשר להתחיל את העבודה של היום, בלי תפילת שחרית. תפילת שחרית, כך כותב בדרך השם, היא צריכה לחול על כל העבודות של היום. לכן תפילת שחרית צריכה להיות סמוכה מיד לבוקר, מיד אחרי עמוד השחר, כדי שלא תהיה שעה ביום בלי ברכה. כשאנחנו מתפללים, שורה ברכת השם, השפע של השם, על כל העולם כולו. כשאנחנו מאחרים להתפלל, אז יש שעה שלמה או שעתיים, תלוי כמה מאחרים, שבעולם אין ברכה. כי הברכה, כל הברכה של יצא אדם לפעלו ולעבודתו עד הערב, כל מה שבני האדם מייצרים בכל העולם, זה בא בזכות ברכת השם. וברכת השם תלויה בתפילה שלנו. והתפילה שלנו היא מכינה את השנה הבאה. ובלי התפילה, אז השנה הבאה לא תהיה מוכנה. לכן כשבא הגשם לפני הזמן, זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, הוא לא צריך את התפילות שלנו, אנחנו לא עושים מספיק. אז זה ההבדל, כי אצל הגויים הם תלויים בעבר, בישראל הם יותר בעתיד, למרות שנזכר כאילו שאנחנו חוגגים את פסח, זכר ליציאת מצרים, סוכה, זכר לחג האסיף, באמת יש מקומות, כמו מה שקראנו היום, ראה אתה אומר אליי, לטעם הזה, שחג הסוכות לא נזכר בתור חג הסוכות, אלא חג האסיף. ומה זה האסיף? האסיף זה אומר שסיימנו את השנה הקודמת, ואנחנו מתחילים לקראת שנה הבאה. כלומר, מדובר כאן על העתיד, ולא על העבר. ואותו דבר, יציאת מצרים. חז"ל לימדו אותנו בניסן הצידים להיגאל, עם יציאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. עם ישראל הוא יותר מאמין ובונה את העתיד ולא נשען על העבר. אנחנו לא רק עם שחי את ההיסטוריה, ההיסטוריה משמשת בשבילנו כלי שאיתו נבנה את הדרך אל העתיד. העתיד הוא משותף מעבודה שלנו וברכת השם, אבל צריך שיהיו שני הגורמים האלה ביחד. ועיקר החיים שלנו הם בנויים בשביל העתיד, בשביל תיקון העולם, ולא רק לזכור את מה שהיה לנו. מה שהיה לנו, היו לנו ימים טובים וימים גדולים של בית המקדש, אבל זה לא התכלית. בית המקדש לעתיד יהיה הרבה יותר גדול ממה שהיה אי פעם, גם בימי שלמה וגם בבית שני. ובכלל, עם ישראל והתורה, כל התורה שאדם לומד בעולם הזה, הבל היא לפני התורה שתתגלה בימות המשיח. כלומר, הנני בורא חדשה בארץ, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את קרובו, דעו את השם, כי כולם ידעו אותי מקטנה ועד גדולה, נתתי את תורתי בקרבם. כל ילד יהודי ימלא את כל התורה. ולא רק מלא את התורה, אלא בקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, בימים ההם בעת ההיא, אשפוך את רוחי על כל בשר, רוח הקודש תמלא את כולם. בזכריה נאמר, והיה נכשל בהם בעת ההיא כדוד, ובית דוד כמלאך אלוקים. היהודי הפחות שבמדרגה אצלנו, יהיה לא פחות מדוד המלך. דוד המלך זה חסידות, הרואה דוד המלך בחלום מצפה לחסידות, וזאת הציפייה שלה. אז הסוכה היא כולה מלאה, סוכת אורו של לוויתן, הרחמן יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, כי יצפנני בסוכו, למדו סוכה וסוכה תהיה לצל יומם, ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר, שזה גם מדובר על העתיד. כל העניין של הסוכה, כמו שיש גם חשבון עם אומות העולם, והיה משפחה אשר לא תעלה לחוג את חג הסוכות. חג הסוכות זה החג שלנו שהתפשט על כל העולם. הסוכה זה יותר לציין את העתיד, ואצל הגויים הם עושים את החשבון של העבר שלהם. העבר זה הקיץ, העתיד זה החורף, וצריך להיות שאנחנו נתחיל את העבודת חיים שלנו החדשה מתוך היאחזות ביסודות שריבונו של עולם נותן לנו. המצוות של ראש השנה ויום הכיפורים וחג הסוכות, אחרי זה אפשר לבקש עוד שבעה ימים שכל אחד לוקח למקום שלו, כמו שבעת ימי חופה שהחתן מקדש את הקלה, צריך שבעה ימים אחרי זה כדי שהדבר יתיישם בתוך חיים, כמו שבעת ימי בראשית. בין שבעת ימים אחרי חג הסוכות, אז בעוד שבעה ימים, אז אפשר לבקש טל ומטר לברכה. אז אפשר להתחיל את עבודת החיים, שהיא מסתמנת בעבודת הקרקע, שבאה עם ברכת שמיים. ולכן כשהגשם בא לפני זה, זה אומר שכאילו השם לא רוצה את העבודה שלנו לעתיד. זה ההבדל בין שתי ההתייחסויות של הקדוש ברוך הוא לאומות העולם ולישראל.
תודה רבה רב.
עוד מישהו שאלה?
אפשר לשאול?
בוודאי, רק מי אתה?
אז יש שאומרים בשם אחידה.
מי מדבר?
אמינדב.
שלום אמינדב, רגע.
שלום.
שלום.
שלום. אתה לי שאלה.
תודה לך, בשם כולנו.
תודה רבה, תודה רבה.
מה השם של הבן?
בניה שמואל.
שם מיוחד. כן.
רציתי לשאול בשם אחידה שהוא אומר לה למה חוגגים דווקא את הסוכות, למה זה חוגגים דווקא את הסוכות, היו עוד ניסים במדבר, ואז הוא אומר שהניסים האחרים הם היו כאילו בסיסיים, שכאילו אם השם החליט שנהיה במדבר, אז נמדה צריך שיהיה לנו אוכל, צריך שיהיה לנו מים, והסוכה זה משהו שהוא מעבר, שכאילו השם לא היה, יכול גם לא לתת לנו סוכה, ובעצם הסוכה זה ביטוי שהשם אוהב אותנו, בשביל זה הוא נתן לנו יותר מהמינימום הנדרש. ומה שרציתי לשאול, זה שבצד שני אומרים, רואים במלך שכתוב שהוא זיני בתוך נכשלים, שמי זה הנכשלים? זה אנשים שהם חדו והענן פלט אותם. בשביל זה הם לא מוגנים והוא יכל לזנב בהם. ולפי זה יוצא שהסוכה היא כאילו מגינה דווקא על אנשים שהם זכאים והם צדיקים, ואז לפי זה לכאורה כביכול יוצא, שהשם אוהב את זה שאנחנו מקיימים את המצוות, ולאו דווקא כאילו אהבה עצמית שלא תויה בקיום המצוות.
קודם כל צריך להבין גם את הדברים של החידה. האם עולה על הדעת שאפשר היה להתקיים בלי מחסה? ראינו שיונה יום אחד שהשמש מתעלף, איך היו מחזיקים במדבר 40 שנה בלי הגנה של ענני הכבוד? אז חשבתי שבמדבר היו שבעה עננים, ככה רש"י כותב וככה מובא בכמה מקומות, מתוך שבע פעמים שנזכרת המילה ענן. שישה עננים הקיפו את ישראל מכל הצדדים, והענן השביעי היה ענן לכבוד, כמו שהיה מסמן את השראת השכינה, שכל פעם שהייתה השראת השכינה, וירד השם בענן, וכבוד השם נגלה בענן. אז על ענני הכבוד העיקריים, הכוונה לעננים של גילוי שכינה, לא על העננים של ההגנה. והעננים האלה לא ראויים למי שלא לא מתאים. העננים של ההגנה, השם נתן מן לכולם, השם נתן מים גם לרשעים, ועננים של הגנה לכולם. אבל אלה שנפלטו, הכוונה היא שהענן הוא לא מחסה של שריון, של פלדה. הענן הוא שקוף, הוא רק בגלל האובי שלו זה נראה רפל, הוא מסתיר. אבל אותם שהענן פלט, זה לא אומר שהם היו בחוץ, כי אם הם היו בחוץ, הם היו מתים מהחום. אז הגנה הייתה להם, אבל כבוד לא היה להם. וכשלא היה להם כבוד, הם נראו באישיות שלהם, נראו כבני אדם רגילים. בני אדם רגילים, אומות העולם, המלאק, ניסו להתגרות בהם. אבל בישראל, שענן הכבוד כיסה אותם ונתן להם את הקדושה, אז לא יכלו להתקרב עליהם. כמו שאנחנו יודעים שבהרבה הרבה הזדמנויות, כן, היו הגנות נסתרות על ישראל, כמו שנזכר אצל אלישע, כשהנער שלא פחד מהצבא הרמי, אז אלישע התפלל לשם, פקח את עיני הנער, נראה כי רבים אשר אותנו מאשר אותם. מי שמגן עלינו הרבה יותר מאשר הצבא של הגויים. ענני הכבוד זה היה הרבה יותר מזה. זה לא היה רק להגנה. הגנה הייתה לכולם. וגם זה חסד של השם. אבל להראות כבוד של אור, של קדושה, זה ברור שזה לא מגיע לאנשים שהם מקלקלים, שהם לא מאמינים בשם או כופרים בהשגחה שלו, להם זה לא מגיע. הדברים הבסיסיים השם נותן להם, כי אולי תהיה הזדמנות והם ישובו אליו. אבל כבוד, קדושה, זה לא שייך.
כאילו זה, כל יהודי זוכה לזה, אבל פשוט הם הרבה הרסו לעצמם את הזכות הזאת.
כן, כן.
תודה רבה.
הרב, אפשר לשאול שאלת המשך לשאלה הזאת?
מי הפעם?
מאיר ציצוביץ'.
כן.
בכלל השאלה מעיקר הלא מובנת, כי הרי היה זכר למן, כל שבת אנחנו עושים זכר למן, לכם משנה. אז מה שואלים, לא היה זכר למן?
הוא מתכוון, החידה, שאנחנו לא עושים חג זכר למן. זכר לענני כבוד יש חג מיוחד, שגם על זה הגר"א כותב למה דווקא בחג הסוכות, כי הסתלקו ענני הכבוד, וגם מזה קצת ראיה שהשם לא סילק מישראל את ההשגחה לגמרי מאז שנשברו הלוחות, כי הם לא היו נשארים בחיים בתוך המדבר. אי אפשר להישאר בחיים בחום הנורא בלי שום הגנה, אלא כל מה שהיה צריך לקיום השם נתן להם, כמו שנזכר בנחמיה, הוא מנחה לא מנעת מפיהם, אף כי עשו נאצות גדולות, ואמרו וכולי מה שכתוב שם על העבודה זרה, על העגל. אז השם המשיך לתת להם מן, והמשיך לתת להם מים של באר, ועננך עומד עליהם, גם זה כתוב בנחמיה, בתפילה של אנשי כנסת הגדולה. אז משם רואים שעננים שמגינים עליהם היו כל הזמן. אבל ענני כבוד זה היה משהו מיוחד. ועל זה אומר הגר"א שענני הכבוד חזרו אחרי שניתנו לוחות שניות, ואחרי שישראל התחילו במלאכה של הקמת המשכן. אז נתכפר להם, כי הקמת המשכן היא החזירה את השכינה לישראל, כמו שכותב הרמב"ן בהקדמה לספר שמות. שספר הגאולה לא נגמר עד שנזכר כי ענן השם עליהם יומם ויש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מעשיהם, שבזה נחתמה הגאולה, כי אז ישראל הגיעו למצב של האבות שלהם שהשכינה הייתה שרויה בארוליהם, בסוד לא עלה ארולי. רק אז אפשר הייתה, אפשר לומר שהגאולה הסתיימה, לא רק ביציאת מצרים ובקריאת ים סוף, אלא חזרת שכינה לישראל. אלא שיש הבדל, שהחזרת שכינה לישראל הייתה לכלל, אבל לא לכל אחד כמו שהיה אצל האבות, וזה עתיד להיות באחרית הימים. כמו שנזכר ביואל, אשפוך את רוחי על כל בשר, בניכם ובנותיכם חזיונות יחזון, זקניכם חלומות תחלמו, משהו כזה, אני לא מדייק. אבל זה יהיה לעתיד לבוא, וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר, כל זה יהיה לעתיד לבוא, שכל יחיד ויחיד מישראל יעלה למדרגה של רוח הקודש. אבל בכללות ישראל, לזה הגיעו במשכן, ועל זה, כך אומר הגר"א, חוגגים את חג הסוכות בזמן הזה. אבל אנחנו לא עושים חגים על העננים שהשם שמר עלינו, על המן שאכלנו, אין לנו לזה חג. אז אולי זאת הכוונה של החידה.
תודה רבה רבה.
כדי לא להטריח את כולם לחכות עוד הרבה זמן, אני אומר משהו, אני אשתדל לא להאריך. אנחנו מתקרבים לשושן הרבה, יום של הערבה. הרב אליעד דיבר קודם על המעלה של הלכה למשה מסיני, תורה שבעל פה שיש בחג הסוכות. אחד הדברים הבולטים מאוד זה הערבה. זה נזכר יחד עם ניסוך המים. ניסוך המים, הערבה, ניסוך המים, עשר נטיעות, אלו שלושתם, הלכה למשה מסיני. שהוא מנה אותם ביחד. מה זה היה הערבה? שהיו מקיפים את המזבח שבעת ימים בערבות. ובמשנה יש תיאור ציורי מאוד. היו מביאים ערבות והיו תקעו והריעו ותקעו. וזקפו את הערבות על גבי המזבח. תנה, מקום היה מחוץ לירושלים, ומוצא שמו, והיו מביאים משם מורביות של ערבה, והיו כהנים זוקפים מסביב למזבח. בגמרא, ריש לקיש אומר, כהנים בעלי מומים היו באים בין האולם ולמזבח כדי לזכות במצוות הערבה. רבי יוחנן אמר לו, מה נאמרה? מי אמר את הדבר הזה? בגמרא מבררת שאיך כהנים בעלי מומים היו יכולים להשתתף בזה, הרי בין העולם ולמזבח אסור לכהנים בעלי מומים להשתתף, אסור להם בכלל להיכנס לשם. הגמרא מתארת, מביאה ברייתא, תוספתא, תנא, הערבות של 11 אמה היו, ערבות כל אחת באורך של 11 אמה, זה כמו 5.5 מטר, זה ערבות, ערבות, והיו מביאים אותם וזוקפים אותם על גבי המזבח, כדי שיהיו גוחות אמה. כלומר, שהם היו עולות על מתחתית המזבח עד למעלה, והיו מתכופפות שכל ערבה הייתה אמה יורדת למעלה, מלמעלה למטה. כלומר, הייתה נהיית כמו צורה של קשת מלמעלה. והגמרא שואלת, איך זה יכול להיות? הגמרא מביאה את החשבון של גובה המזבח, שיש במזבח 9 אמות, ואם יש 11 ערבות, הרי המזבח לא היה בנוי בצורה חלקה, אלא היה אמה יסוד, נכנס אמה ועולה, ואחר כך נכנס אמה לסובב, ושוב עולה, אז יש כניסה של 2 אמות, אז צריך להרחיק את הערבה, אם רוצים לזקוף אותה על המזבח, להרחיק אותה, ורש"י אומר שאם זה באלכסון, לא יכול להיות ש11 אמות יגיעו לגובה של 9 אמות, המזבח היה עם הקרנות 10 אמות, אבל היו זוקפים באמצע המזבח, לא ליד הקרנות, אז רש"י אומר, זה לא יכול להיות, שהערבה הייתה גוחה עמה למזבח, בגלל המרחק. אומרת הגמרא, נכון, היו זוקפים את הערבות על היסוד של המזבח. כלומר, לא כמו שהבנו קודם על הארץ, על הקרקעית של בית המקדש, אלא על היסוד של המזבח. ואז יש גובה של המזבח רק 8 אמות, ואז 11 אמות יכול להיות שיתכופפו למעלה, שיהיה עודף, למרות המרחק של אמה אחת של הסובב שנשאר, ואפשר של הכיפוף, ונשאר שאמה יורדת למטה. כל זה לא נזכר בפסוקים ולא נזכר בהלכה, למה צריך להיות כל זה? מסופר שכך היו עושים. חשבתי בכלל על הערבה, מה זה 11 אמות? למה צריך ערבה באורך של 11 אמות? ולמה צריך שזה יגיע עד ראש המזבח? הגמרא מוצאת לזה מקור, איסרו חג באבותים עד קרנות המזבח, ורש"י אומר, איסרו חג באבותים, שהחג, המקום של החג, של קורבנות החג, המזבח, יהיה מוקף באבותים, יהיה כמו יער, מוקף מכל הצדדים שלו, בערבות, בעצים, שעולים את כל הגובה, אבל הוא מתאר שככה פסוק בתהילים אומר את זה, אבל לא מובן מה הטעם ההלכתי, מה הסיבה לכל זה. חשבתי שבערבה בכלל, גם שהיו תוקעים בשופר כשזוקפים את זה, וכשהיו מקיפים היו אומרים אנא השם הושיענה, ורב יהודה אומר שהיו אומרים אני והוא הושיענה. זה אחד המקומות הבודדים בש"ס שיש כאן נסתרות של התורה. רב ציודה זצ"ל היה מצביע על רש"י שמנה את ה-72 שמות שרמוזות בשלושת הפסוקים, וישא מלאך אלוקים ויעט משה את ידו ויעבור בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, ויעט משה את ידו. כל פסוק 72 אותיות וסדר מיוחד שהם קיבלו לקחת אות מהפסוק הראשון, אות ראשונה מהפסוק הראשון, אות אחרונה מהפסוק השני, אות ראשונה מהפסוק השלישי, וכך יצרו שלשות. הרב ציודה היה אומר, צעדה, צבא של שמות קדושים, 72 שמות קדושים. השם הראשון שיוצא שם זה והוא. השם ה-36, שזה אם מחלקים את ה-72 לשתי מחלקות, אז יש 36 ועוד 36. השם הראשון הוא והוא, השם ה-36 הוא אני. ויש הרבה ביאורים על זה, אבל הביאור הפשוט, אני זה על כנסת ישראל, כמו שהיה אומר הלל הזקן, אם אני כאן, הכל כאן, מקום ש... שכינה נמצאת, כנסת ישראל נמצאת, הקדוש ברוך הוא נמצא כאן, הוא מביא את כל העולם לישראל, כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם, וברור, זה הכוונה לקדוש ברוך הוא, וזה מצאו רמז, חז"ל במדרש, אצל ירמיה הנביא, כשכתוב שם שנבוזרדן לקח אותו, וכתוב שם, והוא אסור בזיקים, ושם כתוב והוא בלי א' בסוף. וחזרנו אומרים כביכול, כשישראל יצאו לגלות, השכינה יצאה יחד איתה. אז רואים שיש קשר חזק מאוד בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל. וזה אני והוא. וזה נרמז דווקא בערבה. דווקא בערבה נרמז העניין הגדול הזה. שמתי שזה קשור למה שחזל אמרו, כי יד על כס יעה מלחמה לשם בעמלק מדור דור. שנשבע הקדוש ברוך הוא שאין השם שלם עד שימחה שמו של עמלק, ולכן כי יד על כס יוד כה וחסר וב כה. מה ההבדל בין יוד כה לבב כה? יוד כה אותיות של העתיד, וב כה אותיות של ההווה. כל העתיד מתחיל ביוד, ישא השם פנה לברכך השם, יאר השם פנה אליך. כל ברכה, כל איחול של עתיד מתחיל ביוד. ההווה מצוין באות וב. כל פועל בהווה צריך להוסיף לו את האות ו. הוא הולך, הוא אומר, הוא דובר, הוא יושב. בלי ו, אפשר לקרוא את זה ישר, הלך. כדי להפוך את העבר, את הפועל היסודי, להווה, צריך להוסיף ו. אז כשאומרים שהוו כחסר משם השם, הכוונה שההתגלות של השם במציאות של ההווה חסרה. הידיעה שעתיד הקדוש ברוך הוא לגאול אותנו, היא נמצאת אצלנו. גם הגויים יודעים שלעתיד לבוא יש יום הדין הגדול, יש תחיית המתים, יש גן עדן, יש גיהנום, זה דבר ידוע לכולם. אבל במציאות שם השם נסתר. וזה התפקיד הגדול שלנו, לגלות את שם השם בהווה. הבן איש חי כותב שהוו כה זה בגימטריה 11, וזה כנגד 11 סמני הקטורת. 11 סמני הקטורת באו לתקן 11 כוחות משחיתים של טומאה, של סיטרא אחרא, שהם מאיימים והקטורת באה לבטל אותם. וזה התפקיד שלנו, למלות את ההווה, את המציאות של החיים בקדושה. לא רק באמונה, בדיבור, אלא שהחיים בעצמם יהיו חיים של קודם. זה העניין המיוחד של ארץ ישראל. כידוע, ארבעת המינים שבלולב עומדים על ארבע מדרגות של יש בישראל. צדיקים, בינונים, רשעים וכו'. יש בבינונים, יש שני סוגים של בינונים, יש בעלי תורה, אבל לא בעלי גמילות חסדים, לא בעלי מעשים, יש בעלי מעשים, אבל לא בעלי תורה, ויש בעלי תורה ובעלי מעשים, שזה היוד הראשונה, ולמטה יש אלה שהם בהם לא תורה ולא מעשים. והרב ציוד היה מזכיר את השפת אמת, שהערבה רומזת להם, והשפת אמת שואל, אז למה דווקא בערבה משבחים את השם בגמר, גמר חג הסוכות, בתכלית של הכל, למה דווקא בערבה? אז הוא הזכיר שבערבה יש דבר שאין בכולם, וזה הקדושה האלוקית היסודית שיש בעם ישראל, שבלי זה אין ערך לכל המעשים, לא של הצדיקים ולא של החסידים. זה א' ב', שהקדוש ברוך הוא קידש אותם, אשר בחר בנו מכל העמים, זה היסוד של הכל. על זה נתן לנו את תורתו, על זה קידשנו במצוותיו, אבל קודם כל בחר בנו מכל העמים. וזה עולה על הכל, גם בזמן שאין לנו זכויות לא של תורה ולא של מעשים, זה שהשם בחר בנו, זה קיים תמיד, וזה קיים גם ביהודים הפשוטים ביותר. לכן את זה דווקא מזכירים בהושענא רבה, את חסד השם שהוא קבע בנו, ושזה ברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך השם, הערים ימושו, הגבעות תמותנה, בשצף קצף הסתרתי פניי רגע אחד ממך, ובחסד עולם רחמתיך. הקדושה היסודית של ישראל היא דבר שאין לו הפסקה אפילו לרגע. בעמך כולם צדיקים, כולך יפה רעייתי ומאומן בך, ועוד ועוד. הרבה מקורות, כי שהשם לא ימאס בישראל, כי השם קשר את השם שלו בישראל, עד שיהושע אומר, מה תעשה לשמך הגדול? אם אנחנו נופלים, זה חילול השם, זה לא רק פגיעה בנו, זה פגיעה חלילה בשם השם. לכן היו לוקחים ערבה, והערבה של 11 אמות, שזה היוד א', זה התיקון של שם השם, למלות את שם השם, ואחרי שהגמרא בררה, שהם מניחים את זה על היסוד של המזבח. המזבח הוא כולו מרמז על העבודה שלנו, להבדיל מקודש הקודשים, ששם אין לנו עבודה. שם הקדוש ברוך הוא נותן תורה, שם לוחות הברית, משם דבר השם יוצא לעולם, למה נקרא שמו דביר, אבל במזבח זה העבודה שלנו, זה הכל אנחנו. והבסיס של כל העבודה שלנו זה היסוד. מזבח שאין לו יסוד, לא קשר לעבודה. מה זה היסוד? היסוד זה מה שהשם נתן לישראל, שהשם בחר בנו. לכן היו מניחים את הערבה על היסוד, ודואגים שהערבה תגיע על המזבח ותהיה כפופה שתי אמות. כלומר, אמה אחת היא על המזבח, ואמה שנייה יורדת מהגובה שלה לכיוון למטה. והאמה שעולה, זאת האמה שעומדת לאותם צדיקים שעלו בכל המדרגות. עלו את כל המדרגות של המזבח, של העבודה, של התורה, של הקדושה, של הכהונה, של הטהרה. אבל מה השיא של העבודה? כשהפנים מכוונות לתת אור לאלה שנמצאים למטה. אכן צריך להיות שהערבה גוחה כלפי מטה. אם היא לא גוחה כלפי מטה, אז זאת לא עבודה. ובזה היו מזכירים את אני והוא הושיענה, שהתשועה הזאת היא לא רק לנו, אלא כביכול גם לקדוש ברוך הוא, שבישועת השם את ישראל, הוא מושיע כביכול גם את עצמו, כמו שנאמר, צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, גואלנו השם צבאות שמו, ועוד כמה מקומות שנזכר שם רמזים, שכשהשם גואל את ישראל, כביכול הוא גואל גם את עצמו, כי השם שלו נמצא איתנו, ואם אנחנו סובלים חלילה, הוא בכל צערתם לא צער, הוא יחד איתנו, לכן צריך להתפלל עליו, והתפילה עליו, היא על ידי שאנחנו משתדלים להעלות את כל המעלות, כשהכוונה שלנו שבסוף המעלות נגיע להתכוון כלפי מטה. אמרתי היום בבית הכנסת, דבר שהיום שמתי לב, שהשם אומר, משה רבנו אומר לשם, אתה אמרת מצאת חן בעיניי. איפה השם אמר לו שמצאת חן בעיניי? ולמה השם אמר לו? מה קרה היום שהוא מצא חן בעיני השם? וזה נאמר לפני לוחות שניות. מה היה לפני לוחות שניות? 40 יום ו-40 לילה שמשה רבנו התפלל על ישראל. ברגע שמשה רבנו התפלל על ישראל, אחרי שהשם אמר לו, הניחה לי ואיחר אפי בהם ואחלם ועשה אותך לגוי גדול, לא רק שמשה רבנו לא קיבל את זה, אלא הוא מסר את נפשו. מלמד, והחל משה מלמד שהחזת הוא אכילו, הוא התפלל עד שהוא נהיה חולה מרוב תפילה, כל העצמות שלו רחפו, בצום ובבכי ובצער גדול, הכל על ישראל, לא על עצמו כלום, הוא לא מקבל, והיה מוכן לאבד גם את העולם הבא שלו, בלבד שלישראל יהיה טוב, ואז השם אומר לו מצאת החיים בעיניי. מכאן ההדרכה לכולנו, מצד אחד לטפס להרבה עליות, לעלות לכל העלייה הגדולה הזאת שאנחנו באים להקריב על השם, באים לעבוד את השם בכל התנופות של העבודה, בכל המדרגות של הסובב ושל הכבש ושל המזבח ושל מערכה גדולה, מערכה של הכתורת, כל המערכות שהיו ביום הכיפורים, ומעל הכל אחרי שעולים עוד אמה, כדי לכוון גם למטה, על היהודים הפשוטים שלכאורה אין להם שום דבר, שום עלייה, ואז ריבונו של עולם מתוך זה משרה את הברכה עלינו, כל אלה שעובד למען ישראל, ומתוך זה גם על ישראל, ומתוכם על העולם כולו. טוב, זה רק של דברי פתיחה להושענא רבה. חג שמח לכולם, תודה רבה על כל המשתדלים, כל העובדים, ולכל אלה שלומדים ומזכים אותנו להיות בהובלה של עוד חלק בקידום של עם ישראל בגאולה שלו.
תודה רבה הרב.
תודה רבה הרב, חג שמח.
תודה רבה, חג שמח.